כאן בהקמה עוד. להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי. לפני שבוע מצאתי את עצמי עומד מול שני מקררים בקומה השלישית של בניין משרדים אפור באזור התעשייה בטירת כרמל.
מה שיש לך בתוך שני המקררים האלה זה בגדול אוצר ששווה הרבה מאוד שנות עבודה. את זה אי אפשר לקנות בכסף, את מה שיש בתוך שני המקררים האלה. מקררים של מינוס 80 מעלות או מינוס 70 מעלות, שמה שנמצא בתוכם זה דגימות קליניות של מטופלים. הדבר המדהים הוא שיש לך אלפי חולים מסודרים פה, מקוטלגים. יש מאות אלפי ולפעמים אפילו מאות אלפי דאטה פוינטס עליו. אם זה על הקליניקה שלו, היה לו שיעול או לא היה לו שיעול, היה לו חום או לא היה לו חום.
האיש עם המקררים הוא כפיר עובד. הוא בן 40, הוא דוקטור לאימונולוגיה, והוא סמנכ"ל הטכנולוגיה ואחד משני המייסדים של סטארט-אפ בשם מימד. סטארט-אפ שעשוי לשנות את העולם כולו, לא פחות. אם לשפוט לפי אמצעי ההבטחה מסביב, שני המקררים האלה בקצה המעבדה של מימד הם מהנכסים החשובים ביותר שיש לסטארט-אפ הזה.
יכול להבין שהמקררים האלה הם מצולמים, הם קשורים להזקות, כולנו בטלפונים מקבלים התראה שמשהו לא בסדר איתם באמצע הלילה, יש להם גיבוי חשמל, יש להם גיבוי קרח יבש, יש להם תוכנית פינוי, קיצור, הם אירוע מאוד מאוד חשוב.
לסיפור של מימד הגעתי לגמרי במקרה. יום אחד לפני 4.5 חודשים, באיזו הפסקת צהריים או משהו, דפדפתי בטלפון ונתקלתי בידיעה קטנה של עומר כביר, כתב הטכנולוגיה של כלכליסט. הידיעה היא סיפרה על ניסוי מוצלח של סטארט-אפ ישראלי שמעולם לא שמעתי עליו קודם. משפט אחד בידיעה צד את עיניי. הסטארט-אפ הזה, מימד, עושה משהו נורא קטן לכאורה. כל המשימה שלהם ממוקדת בעצם בשני הילדים הקטנים שלי. מה שהם מפתחים זו טכנולוגיה שתדע להגיד תוך דקות מעטות אם מה שיש לבן החולה שלי זה וירוס או חיידק. זה הכל. בתור הורה לשני ילדים קטנים הדבר הזה מאוד מאוד דיבר אליי. בשנים האחרונות מצאתי את עצמי אולי מיליון פעם נוסע למרפאה המקומית רק בשביל שהרופאה תסתכל על הבן שלי ותגיד, האמת, אני לא יודעת בדיוק מה יש לו, זה בטח וירוס, בואו נחכה. כל הורה לילדים קטנים מכיר את זה. אתה אומר לעצמך, בשביל מה הם למדו 7 שנים רפואה האנשים האלה, אם הם לא מצליחים להבחן עניין כל כך בסיסי? רק שזה לא אשמת הרופאים. ברוב המוחלט של הזמן, מה שווירוסים עושים לגוף, ומה שחיידקים עושים לגוף, נראה כלפי חוץ פחות או יותר אותו הדבר. אבל עוברים איזה יום יומיים, והילדים ממשיכים לצרוח, והחום לא יורד, וההורים לוחצים, והרופאים עשויים להישבר ולהגיד, שמה, זה בטח כלום, אבל בוא ניתן לו אנטיביוטיקה. אז אתה נותן לו. והמחלה עוברת, ואין לך שום דרך לדעת מה באמת היה לילד שלך, וגם לרופא אין. אבל על הדרך שלושתכם, גם אתה, גם הילד וגם הרופא, תרמתם במו ידיכם להיווצרותה של קטסטרופה גלובלית, בלי ציניות. וזו בעצם הבעיה העצומה שמימד מנסה למצוא לפתרון. שימוש היתר באנטיביוטיקה שמביא להתפתחות מהירה של חיידקים עמידים שיהרגו את כולם.
ב-30 שנה האחרונות הייתה מהפכה. פיצחנו את הגנום, בנינו כלים מולקולריים, בנינו טכנולוגיות מדהימות לריצוף ולזיהוי של מולקולות. שימוש ביתר באנטיביוטיקה, לא רק שהוא לא ירד, הוא עלה. הוא עלה בצורה קיצונית. השיעור של זנים עמידים שאנחנו נתקלים בהם, עולה מדי שנה באופן סיסטמטי ב-40 שנה האחרונות. כמות האנטיביוטיקות שנכנסות מנגד, הולכת וקטנה. וכל אחד שעושה את האקסטרפולציות בראש, מדברים על לא פחות מקטסטרופה עד שנת 2050, שזה בגדול, אנחנו מדברים עכשיו על 2017, זה העולם שאנחנו משאירים לילדים שלנו. עולם ללא אנטיביוטיקה, עולם עם חיידקים שאי אפשר לטפל בהם, עולם עם סדר גודל יותר תמותה מחיידקים עמידים מאשר מסרטן.
עובד לא מגזים. לפי מחקר עדכני שנעשה בבריטניה, עד שנת 2050, שימוש היתר באנטיביוטיקה יגרום למוות של 10 מיליון אנשים בשנה, ויביא לנזק כלכלי עולמי שיצטבר עד אז ל-$100 טריליון, שזה מספר כמעט דמיוני עם יותר מדי אפסים. וזה כבר נראה לי כמו סיפור מספיק טוב, אז נסעתי לטירת כרמל.
כשהקמנו את מימד, דמיינו מכשיר קטנצ'יק, שבכמות דם מאוד מאוד קטנה, אפילו טיפה דם, בכמה דקות, במחיר שווה לכל נפש, יאפשר לרופא לבוא הוא יעזור לרופא לבוא ולקבל את ההחלטה, האם מדובר בחיידק או וירוס, לטפל או לא לטפל. זה הכל.
זה ערן עדן. גם הוא בן 40, הוא דוקטור לביולוגיה ומדעי המחשב, והוא המייסד השני של מימד ומנכ"ל החברה. הדבר הפשוט הזה, לפתח מכשיר קטן שיודע להגיד תוך כמה דקות על בסיס של טיפת דם אחת, אם מה שיש לילד שלי זה וירוס או חיידק, זה הגביע הקדוש שעדן ועובד יצאו לחפש. הם התחילו לעבוד את זה ב-2008, אבל רק בסוף השנה הנוכחית הם צפויים לחשוף את הטכנולוגיה שהם פיתחו. למה זה כל כך מסובך? למה זה לקח להם כמעט עשור? הרי כבר היום אפשר לעשות בדיקת דם ותוך 24 שעות לדעת מה יש לך, או לעשות משטח גרון ולקבל תשובה תוך 15 דקות. אז מה הסיפור הגדול בעצם? אז זהו, שמסתבר שהבדיקות האלה לא מספיק טובות. נניח שיש לכם ילד בן 3, והוא חולה. יש לו חום והוא צורח, והוא רק בן 3, אז הוא לא יודע להסביר בדיוק מה מפריע לו. אתם לוקחים אותו לרופא, היא מציצה בגרון שלו ורואה שהוא אדום. היא יכולה לעשות לו משטח גרון למשל ולקבל תוצאות תוך זמן קצר יחסית, בין 15 דקות ל-24 שעות, תלוי בעומק הבדיקה, ולראות אם יש לו חיידק מסוג סטרפטוקוק A או לא. אבל...
אתה יכול למצוא כל מיני חיידקים, את הרופא יעניין רק סוג אחד מסוים של חיידק שנקרא גרופי סטרפ, שאגב סטטיסטית או לי או לך או לאיראן יש אותו כרגע בלוע למרות שאין לנו שום דלקת גרון.
זאת אומרת, יכול להיות שסטרפטוקוק מסוג A תקף את הילד שלכם וזה מה שעושה אותו חולה ואז צריך לתת לו אנטיביוטיקה, אבל יכול להיות שלא. יכול להיות שהסטרפ הזה נמצא בגוף שלו אבל לא עושה שם כלום, שמשהו אחר גורם לזה שהילד חולה, אבל אנחנו לא יודעים מה. ואם תיתנו לו סתם אנטיביוטיקה, אתם רק מחמירים את המצב הגלובלי של חיידקים עמידים. חוץ מזה, הרופאה יכולה לעשות לילד שלכם ספירת דם, כלומר, לקחת לו כמה טיפות דם מהאצבע. אבל...
אין שום ספק שיש אינפורמציה בספירות דם, הבעיה היא שהיא מאוד לא מדויקת. בדיקת דם תיתן לך סדר גודל של 60-65, אולי טיפה יותר מזה, אחוזי רגישות וסגוליות. זה אומר שהרופא יפספס שליש מהחולים שיש להם מחלה חיידקית, ולשליש מהחולים עם מחלה ויראלית יחשוב שאולי יש חיידק. זה מספרים שהם הם, הם בלתי מתקבלים על הדעת.
בקיצור, אנחנו אמנם ב-2017, אבל יש כמה בעיות עם המציאות הנוכחית. קודם כל, הפתרונות הקיימים לזיהוי מחלות זיהומיות אינם מהירים מספיק. 24 שעות זה יותר מדי זמן אם רוצים לתת לילד טיפול באופן מיידי בשביל להקל עליו ולפתור את הבעיה שלו. מלבד זה, הבדיקות הקיימות לא תמיד מתאימות, כי לא תמיד אפשר לקחת משטח מהאזור הכואב. משטח גרון זה דבר אחד, אבל משטח ריאות או משטח סינוסים זה כבר הרבה יותר מסובך, אי אפשר להגיע לשם. אם אשכרה היינו יודעים מה תוקף אותם, היינו יכולים למנוע מהילדים שלנו לעבור בדיקות מיותרות, כמו צילומי חזה, בדיקות דם ודברים אפילו יותר כואבים. ומלבד זה, התשובות שמתקבלות מהמשטח או מהבדיקה לא תמיד טובות מספיק, או שהן מכילות מידע שהרופא לא יכול לדעת אם הוא מה שגרם למחלה או לא, כי אלה פשוט חיידקים שאנחנו חיים איתם בשלום בתוך הגוף. בקיצור, בעיה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאנחנו בשנת 2017 ושהרפואה כל כך מתקדמת, אבל בדיקות על משהו כל כך בסיסי אינן מספיק טובות? אולי זה קשור לעובדה שמרבית הכסף במערכת הבריאות העולמית מוקדש לטיפול במחלות עצמן, בעיקר בסרטן, ורק שבריר קטן ממנו מוקדש לחלק של אבחון המחלה, בערך 2%. וכך יוצא שאנחנו תקועים עם בדיקות שיוצאות מתוך פרדיגמה אחת בלבד, לנסות לקחת דגימה מהגוף שלכם, לבחון אותה, ולנסות לזהות מה בדיוק יש לכם. לכן עדן ועובד ניסו לשנות כיוון. הם אמרו לעצמם, במקום לנסות לזהות בדיוק את החיידק שתוקף אתכם, בואו ננסה להבין משהו אחר, ראשוני יותר. האם מה שתוקף אתכם הוא חיידק, או בכלל וירוס שלא מצריך טיפול אנטיביוטי? בשביל לעשות את זה, צריך למצוא משהו שיודע להבחין באופן טבעי בין חיידק לבין וירוס. ואז הם הבינו, יש משהו כזה. יש משהו שלא מעניין אותו באיזה סוג ספציפי של חיידק מדובר. יש משהו שמתעלם מחיידקים שהגוף חי איתם בשלום, ותוקף בחזרה רק את מה שתוקף אותו. המשהו הזה הוא המערכת החיסונית שלנו. ואגב, אם שאלתם את עצמכם לרגע מה ההבדל בין וירוס לחיידק?
חיידק זה אורגניזם שהוא הוא חי בפני עצמו, הוא יודע בעצם לקיים את כל הפעילויות שלו ולהתחלק. וירוס זה בעצם, אתה יכול לחשוב על זה כעל מכונה מולקולרית, זה אוסף של מולקולות שהתחברו להם יחדיו לשכפל את עצמם. הם לא יכולות לעשות את זה לבד, הם צריכות תא אחר בשביל לשכפל את עצמו, ולכן כל מחזור החיים של וירוס תמיד תלוי בכניסה לתא אחר, הדבקה שלו, שכפול של עצמו, ויציאה החוצה בכמות מאוד גדולה של עותקים.
בקיצור, ההבנה שאפשר לשנות כיוון, כלומר, לנסות להקשיב למערכת החיסונית שלנו, ושהיא תגלה לנו מה התשובה, האם זה וירוס או חיידק, במקום לנסות לזהות את החיידק עצמו, זה היה הרגע האוריקה שלהם. רק שמסתבר שלהקשיב היטב למערכת החיסונית שלנו, זו משימה פשוט הרבה יותר קשה ממה שאפשר לחשוב. כשמשהו תוקף את הגוף שלכם, חיידק או וירוס, המערכת החיסונית מגיבה. רק שאנחנו לא מבינים עד הסוף את השפה שהמערכת החיסונית מדברת בה. אנחנו יודעים שחלק מהשפה הזו הם חלבונים שהגוף מפריש למחזור הדם. עכשיו, נסו לדמיין את עצמכם נכנסים לאולם גדול, מפוצץ באנשים שמסתובבים בו. חלק צועקים, חלק מדברים בלחש, חלק מדברים בשפה שאתם בכלל לא מבינים. והמטרה שלכם היא להעלים את כל רעשי הרקע ולמצוא רק את האנשים שנותנים לכם את האינפורמציה הנכונה. האנשים שמספרים לכם את הסיפור הנכון. מי תוקף את הגוף? זה מה שהם ניסו לעשות. לאתר את החלבונים שמספרים את הסיפור הזה. רק מה, יש ממש ממש הרבה סוגי חלבונים. ובשלב ההוא, לא היה ברור להם אם קיימים בכלל חלבונים שמעידים בצורה מהירה וסיסטמטית עם מה שתוקף את הגוף זה חיידק או וירוס. זו הייתה רק התיאוריה שלהם באותו שלב. על איזה חלבונים צריך להסתכל קודם בשביל לבדוק אם התיאוריה נכונה? אפשר פשוט להתחיל לעבור אחד אחד. רק שלעדן ולעובד לא היה את הכסף בשביל לעשות כל כך הרבה בדיקות. למעשה, לא היה להם כסף בכלל. אז מה הם עשו? גוגל. בחיי, אני לא ממציא.
אז אמרנו, בוא נעשה בעצם להפוך את התהליך. קודם כל בוא נלך לגוגל.
הם קראו שורה ארוכה של מחקרים באימונולוגיה, ולאט לאט, אחרי הרבה מאוד הצלבות וניסוי וטעייה, הצליחו לצמצם את עצמם לרשימה של 20 חלבונים, 20 מועמדים שהם רצו לבדוק אותם, כי נראה להם שהם המועמדים היותר טובים להעיד אם מה שתוקף את הגוף הם חיידקים או וירוסים. עכשיו רק נשאר לפתור שאלה פרקטית. מאיפה אפשר להביא מספיק חולים בשביל אשכרה לבדוק את הדם שלהם? הם פנו לפרופסור ישראל פוטסמן, מומחה למחלות זיהומיות מבית החולים בני ציון בחיפה, שהיה גם אחד המורים של עובד בלימודי הרפואה שלו בטכניון. פוטסמן אפשר להם לערוך ניסוי מדעי מצומצם בבית החולים שלו.
ובעצם יצאנו לדרך עם איזשהו מחקר קליני קטן, 50 חולים, בשעה 8, 8 וחצי, 9, כשמתחיל הבלגן במיון ילדים, במיון ילדים ובמיון מבוגרים, היינו מתייצבים שם, פוגשים את המטופלים, לקחנו להם את הדם, לקחנו להם את הדגימות מהאף, והמטרה של הדבר הזה הייתה מאוד פשוטה, היא הייתה לבוא ולהראות שיש סימנים של נפט במקום הזה.
האם זה עבד? לפי עובד, כן, הם מצאו סימני נפט.
בסופו של דבר, תוך מספר מאוד מצומצם של חודשים, הצלחנו לייצר דאטה על 50 חולים. זה היה הבדל בין מימד לפני הדאטה הזה ומימד אחרי הדאטה הזה. בעצם, מימד אחרי הדאטה הזה יכלה להפסיק לספר סיפורים על ויז'ן ועל רעיונות ועל קונספטים ועל פילוסופיות. היא יכלה להראות דאטה על 50 חולים אמיתיים בעולם הזה, ילדים, מבוגרים, אנשים שמגיעים לבית החולים עם מחלה זיהומית חריפה, עם וירוס ועם חיידק, ועם מולקולות שאנחנו מסוגלים להראות שמפרידות בין שתי הקבוצות האלה בצורה יפה. זה היה בעצם היתד הראשון בקרקע.
כלומר, זו הייתה הפעם הראשונה שהם יכלו להגיד במידה מסוימת של ביטחון, זו לא רק תיאוריה. יש בחוץ חלבונים שיודעים להעיד בצורה טובה עם מה שתוקף אותנו הם וירוסים או חיידקים. אבל סימני נפט זה לא מספיק, בפרט בנקודת הזמן שהם היו בה. כשעדן ועובד התחילו להקים את מימד, בהתחלה מהמטבח של סבתא עדה, הסבתא של כפיר, זה היה בסוף 2008. ואיך נאמר, סוף 2008 לא הייתה הזמן הכי טוב בהיסטוריה של היקום להקים סטארט-אפים.
זה היה מדהים, אנחנו כלום זמן אחרי שבעצם התחלנו לנסות לגייס כסף, קיבלנו term sheet.
כלומר, הסכם הבנות ראשוני שמעוטט על כוונה של גוף עם כסף להשקיע בסטארט-אפ.
בשבוע שקיבלנו את ה-term sheet, ה-Lehman Brothers קרסו, יחד עם ה-Lehman Brothers קרס גם ה-term sheet, ומשם יצאנו לכמעט שנה וחצי של מדבר, ממש של חיפושים אינסופיים אחרי מימון.
גם ב-2010, כשכבר היו להם ביד סימני הנפט, כלומר זיהוי ראשוני מאוד של חלבונים שעשויים להגיד מתי מה שתוקף אותנו זה וירוס ומתי חיידק, זה עדיין לא הספיק בשביל שעדן ועובד יצליחו לגייס כסף להמשיך את הניסויים שלהם ולהרחיב אותם. יש תקופות שזה יותר פשוט לקבל כסף. 2010 לא הייתה תקופה כזאת. לא בתחום שלהם בכל אופן. בסופו של דבר, אחרי מסע חיזורים נרחב, מישהו חיבר אותם לעורך דין חנינה ברנדס, מעורכי הדין הוותיקים בישראל, שותף מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, ומי שהשקיע בחברות כמו צ'קפוינט ואיזי צ'יפ, שהפכו לימים לחברות ענק. ברנדס התלהב מהחזון של שני הצעירים שמולו, שהיו רגע וחצי אחרי סיום הדוקטורט שלהם, ונתן להם צ'ק של $350,000. ובכך הפך להיות המשקיע החיצוני הראשון במימד.
צריך נכנס לו בחדר, כפיר ואני, ואמר לנו, די בתחילת הדרך, שלא היה לנו שום דבר להראות חוץ משהו ברק בעיניים, אמר לנו, תקשיבו, שמעתי הרבה סיפורים, קשה מאוד להרשים אותי, הרשמתם אותי, אני הולך להיות מעורב באופן אישי, Don't fuck up my statistics.
הכסף של ברנדס אפשר לעדן ועובד להתחיל לרוץ ברצינות, לעשות עוד ניסויים ולאתר ולזהות טוב יותר חלבונים שנותנים תשובה טובה לשאלה, האם מה שתוקף אותנו זה וירוס או חיידק. מפה הדרך כבר הייתה קלה יותר. 50 חולים הפכו ל-100 או משהו חולים, הדאטה של עדן ועובד הפך להיות טוב יותר, וככל שהדאטה הפך להיות טוב יותר, היכולת שלהם לגייס עוד כסף ממשקיעים נוספים הפכה למוחשית יותר. ב6.5 השנים שחלפו מאז, הם גיסו בסביבות $30 מיליון בארבע פעימות שונות מקרנות הון סיכון כמו זו של יוצאי פייסבוק, Social Plus Capital, או Horizon Ventures של האיש העשיר באסיה, לי קשינג. הכסף הזה אפשר להם להתחיל לרוץ, להרחיב את המחקר ל-1,000 חולים, ולסרוק עוד ועוד חלבונים בחיפוש אחרי חלבוני הקסם.
בסוף התהליך הזה, רוב החלבונים, אפילו שעשינו תהליך סלקציה מאוד ראשוני להגיע לרשימה הזאת, רובם היו דרק.
אבל הם המשיכו לחפש, עד שהם מצאו את חלבון הקסם הראשון שלהם. קראו לו טופי.
השם הפורמלי שלו הוא טרייל. לפני כן, בתחילת הדרך שמצאנו את החלבונים, פחדנו שיגנבו לנו אותם. נתן להם שמות של גלידות, זה היה לנו פה של כפיר. קראנו להם טופי, צ'רי, פקן, מוקה.
עדן ועובד זיהו שטופי, כלומר טרייל, מתנהג בצורה שונה מאוד אם מה שתוקף את הגוף הוא וירוס או חיידק. כשמה שתוקף את הגוף הוא וירוס, הגוף מפריש הרבה מאוד מהחלבון הזה למחזור הדם. כשמה שתוקף את הגוף הוא חיידק, הגוף מקטין את כמות החלבון הזה בדם. למה? האמת שהם לא יודעים למה. אבל גם בלי לדעת, טרייל היה החלבון הראשון שנתן להם את היכולת להבחין בין וירוסים לחיידקים. האמת היא שאני סתם ציורי. מימד לא חיפשה חלבון קסם אחד. לפי עדן אין דבר כזה חלבון קסם, אלא כמה חלבונים שעובדים יחד. כלומר, שילוב של חלבונים, שאחרי פיתוח אלגוריתמים מתוחכמים והרבה מאוד ניסויים, אפשר להגיד בהסתברות גבוהה מאוד של 90%, שימצאותם יחד ברמות מסוימות, מעידה על קיומו של וירוס, או לחילופין, חיידק.
אם תכניס את טרל, שזה חלבון שמצאנו שעולה בווירוס ועולה בחיידקים, הוא יעשה טעויות במקומות אחרים. אבל הוא יתפוס את האדנו וירוסים. אז כל אחד מאותם חלבונים שהכנסנו, כל אחד מהם היה, אף אחד מהם לא היה קסום. There are no magic bullets in biology. לנו אין את זה, ואנחנו לא מאמינים שזה קיים, לא בסרטן ולא בתחום שלנו. אבל החיבור האלגוריתמי של כמה כאלה ביחד, שכל אחד מפצע אל האחר, זה מה שנותן תגובה שהיא מספיק רובוסטית.
השלב הבא היה לייצר מוצר פיזי, כלומר, קופסה שיודעת לבדוק ממהירות אם בבדיקת דם מסוימת יש את שלושת החלבונים האלה בריכוזים המסוימים שיודעים להגיד אם מה שתוקף את מערכת החיסון הוא וירוס או חיידק. אבל זה לא הסוף, כי דור א' של המוצר הזה, של הקופסה הזו, שפועל כבר בכמה בתי חולים בישראל ובעולם, הוא כבר בדק יותר מ-10,000 חולים, הוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק טוב כי הוא יודע לתת תשובות רק בתוך שעתיים ולא בתוך כמה דקות. ואתם צריכים שיהיו לכם מעבדה מרכזית וטכנאי מיומן שיודע להתעסק עם החומרים והפרוצדורות האלה ולהבין מה יוצא לו. זה מוצר שיכול לשמש בתי חולים גדולים אבל לא מרפאות קטנות או מרכזים רפואיים מרוחקים. זה לא מוצר מספיק טוב.
ולכן המוצר דור ראשון הוא לא מוצר שיהיה מסוגל להגיע לכל אותם מקומות. הוא יכול לפתור את הבעיות בבתי חולים גדולים בעולם המערבי, אבל לא הרבה מעבר לכך. ובעצם מיום אפס ידענו שהמטרה שלנו היא לבוא ולהגיע לטכנולוגיות מדידה, שתהיה מסוגלת לעשות את זה, כמו שאמרנו, צורה שהיא cost effective, בדיקת דם פשוטה, כמה דקות, תשובה. ולמעשה זו הטכנולוגיה שאנחנו כרגע בונים. מדובר במוצר שהוא analyzer, איזשהו point of care device, קטן מימדים, כזה שאתה יכול לשים לא רק במעבדה של Boston Children's Hospital, אלא גם בכל מרפאה של רופא בנווה שאנן, ובטח ובטח בכל מקום מרוחק בדרום אמריקה או באפריקה, שבעצם תטעין את הדגימה של המטופל על מתקלה, על קסטה חד פעמית, תדחוף את הקסטה הזאת לתוך המכונה, תלחץ על הטאץ' סקרין, סטארט, ובגדול, תוך בין 10 דקות לרבע שעה, תקבל את התשובה.
זה המכשיר שהם עובדים על הפיתוח שלו בימים אלה, יחד עם קבלני משנה ברחבי העולם, והם מתכננים להשלים את הפיתוח שלו בסוף השנה הנוכחית, ולהתחיל למכור אותו בתחילת השנה הבאה, במחיר של כמה אלפי דולרים למכשיר, פלוס העלות של הציוד המתקלה. זה לא תהליך פשוט, זה אתגר כימי וגם הנדסי, למזער קופסה גדולה ומסובכת לקופסה קטנה ויותר מסובכת. לכן היום מימד מעסיקה כבר 31 עובדים בישראל, ועוד כמות דומה של אנשים ברחבי העולם כקבלני משנה. אלה לא רק כימאים וביולוגים, אלא גם מתמטיקאים, מהנדסי תוכנה וחומרה, מהנדסי חשמל ועוד בעלי מקצוע אחרים. אם היא תצליח, למימד יש פוטנציאל להפוך לחברה גלובלית בשווי אדיר, לפחות לדעתי. כמה שעות אחרי שהגעתי לטירת קרמל, מימד הוציאה הודעה לפיה היא זכתה בחוזה של יותר מ$9 מיליון מול הצבא האמריקאי, חוזה לפיתוח טכנולוגיה שתדע להבחין בין וירוסים וחיידקים. הסכום הזה מצטרף לבערך $10 מיליון נוספים שהחברה כבר זכתה בהם בשנים האחרונות במסגרת פרסים ומענקים אחרים. למה האמריקאים כל כך מתעניינים בזה? עובד הסביר לי שמאחר שלחיידקים עמידים אין דרכון והם מדלגים בכלילות מעל גבולות, ומאחר שארצות הברית היא מדינה שעוברים דרכה הרבה מאוד אנשים, יש לאמריקאים אינטרס ברור להקטין ככל האפשר את מספר החיידקים העמידים. ייתכן שההסבר אגב הוא במקום אחר, שהצבא פשוט רוצה לחסוך כסף על טיפולים מיותרים, או להיות מסוגל לתת אבחון רפואי מהיר וטוב יותר לחיילים שלו שפרוסים בכל העולם. כך או אחרת, זה על הרדאר שלהם. עדן ועובד מקווים שהחוזה עם האמריקאים יעוטט לכל החברות הגדולות בעולם ולגופי הבריאות הגדולים בעולם שהסטאפ הישראלי מטירת קרמל הוא משהו רציני ושיפתח להם את הדלת לעסקאות בהיקף גדול בהרבה. כמו גם הפרסום בשנה שעברה על הניסוי המוצלח שלהם בירחון הרפואי הנחשב בעולם, The Lancet. אבל הם מודים שאפילו אם זה יקרה, אפילו אם הם יצליחו לפתח את המוצר הסופי שלהם ושהוא אשכרה יושב בכל מרפאה קטנה בעולם, הם לא יפתרו לחלוטין את בעיית שימוש היתר באנטיביוטיקה. ועדיין, הם מקווים לצמצם אותה במידה ניכרת, משום שאז האבולוציה תיכנס לפעולה.
אם אתה מוריד את כמות השימוש של אנטיביוטיקה, באיזשהו שלב אתה מסוגל גם להתחיל לא רק לעצור את ההיווצרות של זנים עמידים, אלא אפילו to reverse it, לגרום את זה לזוז אחורה. כי להיות חיידק עמיד זה דבר מאוד יקר. זה דבר מאוד לא אפקטיבי. להיות חיידק עמיד, שתמשתם השנייה בצורה ציורית קצת, למשל, יש לו כל מיני משאבות, שלמשל מוציא החוצה כל מיני קומפוננטות, למשל של אנטיביוטיקה. בנטר הוא מסוגל, כתוצאה מזה, מוציא כל מיני קומפוננטות של ניוטריאנטים, של מזון. ולכן, אם תיקח חיידק עמיד, ליד חיידק לא עמיד, בסביבה שהיא נטולת אנטיביוטיקה, החיידק הלא עמיד, הוא ינצח, הוא יסגשג. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להפחית את כמות האנטיביוטיקה מתחת לשיעור רף מסוים, ואתה מסוגל לעצור אפילו להחזיר את הדברים אחורה.
אם גם הסטארט-אפ שלכם עומד לשנות את העולם ואתם רוצים לספר לנו את הסיפור שלו, חפשו את עמוד פייסבוק של כאן באמת, או חפשו שאול אמסטרדמסקי בטוויטר או בפייסבוק. חוץ מזה, כל הפרקים של חיות כיס נמצאים בעמוד הפודקאסטים של כאן, ואתם יכולים להירשם אליהם דרך האפליקציה החביבה שלכם. ואם אתם כבר בקטע של פודקאסטים, אז אני ממליץ לכם לנסות את הפודקאסט החדש והמוזר של דורון פישלר, שנקרא המובן מאליו. הפרק הראשון כבר זמין באתר של כאן, והוא על בננות. תודה רבה לאופיר גל שהיה טכנאי ההקלטה של הפרק הזה, תודה רבה לרום עתיק שהפיק, לאייל שינדלר שהביא לשידור. תודה מיוחדת לדוקטור קרן לנצמן מעמותת מדעת על הייעוץ המדעי לפרק הזה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.